סייבר סייבר חנועם רש.
סייבר סייבר עידוק. איזה יום שמשי וערב חשוב.
מה שאומרים, הקיץ הזה הוא הקיץ הכי קריר שאתה תחווה בימי חייך. ויש לנו שני אורחים, והם אחים, ויש להם שמות מבלבלים. סייבר סייבר ניר דואן.
סייבר סייבר גם לחיידוק, נעים מאוד.
סייבר סייבר לאור דואן.
סייבר סייבר נועם, אהלן.
ואתם האחים דואן. מה אתם עושים?
אז אנחנו עושים סייבר ומאפים.
הגעתם למקום הנכון.
אגב, למי שלא נמצא כרגע באולפן, אתם מפסידים, כי יש מאפים, מה זה טעימים?
קיבלנו את מיטב מאפי חיפה. התחתית או למעלה?
למטה.
למטה.
למטה, אבל בטעם זה למעלה.
מאוד קשה לנו להתרכז עכשיו, כי אנחנו מלאים בסוכר, אבל בכל זאת ננסה.
אולי בקצרה עלינו, לנו יש חברת סייבר שבעצם אנחנו עושים כל מיני מחקרי סייבר. זה מתחלק לכמה נושאים, הרבה לקוחות מזמינים את השירותים שלנו בגלל הידע והיכולת שלנו למצוא פרצות ברמה גבוהה, כדי שנמצא פרצות אצלהם. ככה אנחנו מוצאים את הפרצות ולא אנשים קצת יותר רעים מאיתנו.
הוא הסתכל עליי שהוא אמר את
זה. והרבה פעמים אנחנו גם עושים עוד כל מיני מחקרים ועוזרים לסטארט-אפים או חברות סייבר, ולפעמים גם אנחנו עושים מחקרים בזמננו הפנוי, כי יש דברים שמעניינים אותנו.
מהאנשים שהתחביש שלהם הפך למקצוע, ואז הם לא עובדים יום אחד בחיים, כי הם עובדים פשוט ברצף כל החיים.
קהלת הבול, איכשהו בורחתי בשם אור, ומי שיצא לו קצת לשחק עם כל מיני פרצות, אז אור קומה או פסיק, גורם לכל מיני בעיות בכל מיני מקומות.
זה בעצם הגרסה הישראלית לבובי טייבלס.
בדיוק.
אגב, היה פרק מאוד מעניין של רדיו לאב, על אנשים שקוראים להם נול, שהשם משפחה שלהם הוא נול, ויש להם המון בעיות ברישום לכל דבר בעצם. וגם מישהו זה סיפור מדהים, הוא החליף את הלוחית שלו, הוא עשה לוחית ונטי פלייט, שכתוב לה נול, הוא אמר, עכשיו אני לא אקבל כנסות יותר. ומה שבעצם קרה, זה שהוא קיבל את כל הכנסות של כל האנשים אי פעם, שמישהו לא הזין נכון את הלוחית שלהם.
זה העונש של אלוהים, ללא להשתמש בטייפים.
ספציפית האלוהים שבמכונה.
אלוהי הסייבר.
גם.
סייבר, סייבר,
סייבר, סייבר,
סייבר,
סייבר,
סייבר,
סייבר,
סייבר,
סייבר, פריך וחם.
פריך וחם.
מופק על ידי פודקאסטיקו.
הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן.
ויש לכם סיפור מעניין על איזה שנניגנס שעשיתם במלון עם סלולר. ספרו לנו.
כל סיפור טוב מתחיל בלטומנו.
לטומנו. טסנו למדינה באירופה, שביקשו מאיתנו לבדוק את ההבטחה של מלון יוקרה. סגרו לנו חדר לשבוע במלון יוקרה, ואמרו לנו, תנסו לפרוץ לאן שבא לכם.
לנו ולמלון יוקרה אין הרבה קשר, אבל לא אמרנו לא.
נכון. אז פעם ראשונה בחיינו נראה לי, במלון יוקרה.
רגע, אבל לפני המלון יוקרה, ניסיתם לפרוץ במחלקה ראשונה, לחדור למערכת הבידור המטוסית.
עידו, יש דברים שלא מתעסקים איתם, מס הכנסה וביטחון תעופה.
העדפנו שלא ידיעו אלינו אנשים וידפקו לנו בדלת הביתה, אז הלכנו ישר למלון. מצאנו הרבה מאוד פרצות, אבל היה מאוד משעמם, וחיפשנו מה לעשות מעבר. ותנינו סי מקומי. ושתנינו סי מקומי, קרה משהו מאוד מעניין. בעצם הורדנו אפליקציית הזאת שאומרת כמה עוד אחוזי גלישה יש לך בחבילה, וקרה משהו קסום, בלי להכניס שם משתמש וסיסמה, האפליקציה ידעה שאני ניר, כי ככה נרשמתי אצל החברה שמכרה לי את הסים, חברת הסלולר.
או. או. על סמך מספר הטלפון שלך, שזה המידע שהיה נגיש לה, או ה-IMI, המספר הברזל של המכשיר.
אז פה קרה משהו מעניין, כי בגדול אני ידעתי שלאפליקציות באנדרואיד אין הרשאה לגשת לא ל-IMEI ולא לטלפון שלך, אלא אם כן אתה מכניס את זה. טלפון, IMEI, הם צריכים לבקש עוד שעות מיוחדות, והיא לא ביטשה. וחשדתי. ואז עשיתי מה שאני עושה כל פעם שאני חושב. בדקתי את התקשורת של האפליקציה מול השרתים. ואז ראיתי משהו שמאוד בלבל אותי. אתה רוצה אולי להרחיב על מה שקרה שם?
בגדול, כשאנחנו פנינו לשרת, הוא פשוט ידע שזה אנחנו. זה לא משהו שאתה רואה בדרך כלל. זאת אומרת, הייתי מצפה לראות שיהיה רשום שם, היי, אני אור או אני ניר, וזה הטלפון שלי, וככה אתה תזהה אותי. אבל לא, אמרתי לו, אני אף אחד, והוא יחזיר לי, הנה, זה היה מספר חשבון שלך, וכמה גלשת. אמרנו, בוא ננסה להבין איך אני עושה בקשה, והשרת יודע שהוא נמצא בצד השני, שאני אור. אני לא נכנס לפרטים הטכניים, אבל הצלחנו לגרום לאיזושהי שגיאה. שהשגיאה הזאת בעצם אמרה לנו, אתה לא יכול לעשות את הבקשה הזאת, אבל הנה מה שניסית לעשות. ואז פתאום ראינו שבבקשה הכביכול שאני שלחתי לשרת, יש את המספר טלפון שלנו.
זאת אומרת שהאפליקציה שולחת בקשה, והיא מזהה אותך בתוך המחרוזת של הבקשה.
נכון.
וזה לא אמור לקרות, כי לאפליקציה בכלל לא אמורה להיות גישה, כמו שאמרנו, למספר.
נכון, ובגלל זה יצרנו פקטת IP, כאילו מעטפה שעוברת ברשת תקשורת, שהיא שבורה, בכוונה עשינו אותה לא נכונה ולא תקינה, יצרנו את הבקשה בצורה כזאת, שהיא אמורה מתישהו ליפול בדרך, ידענו שכאילו בסוף הבקשה היא עוברת על האינטרנט, על רשת ה-TCP-IP, ואחד הראוטרים שאחראים לנתב את האינטרנט, יחזירו לנו בחזרה, היי, זה הפקט, זה המעטפה ששלחת פה, אבל אתה פספסת כל מיני דברים. ושהמעטפה הזאת חזרה, היא חזרה באמת ארוכה, ולא כמו שאנחנו שלחנו אותה. ואז הבנו שבעצם האנטנה הסלולרית בדרך, שבבעלות החברה הזאת, פותחת את הבקשה.
בבעלות החברה שסיפקה לכם
חברת
פסים.
התקשורת.
כן, חברת הסלולר המקומית, שהיא גם בבעלות הסים וגם בבעלות האנטנות, האנטנה בעצם פותחת את המעטפה ומוסיפה איזשהו מידע שיש לה עלינו, כי היא הרשת הסלולרית ויודעת כל מיני דברים. ובעצם כל זה ממש קורה ברשת האינטרנט עצמה.
הערת צד, נועם, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בהודעות שגיאה של אתרים שנותנות לנו מידע שבעלי האתרים לא היו רוצים שנקבל. מה בדיוק קורה שם?
ומעבר לזה שהודעות השגיאה האלה נותנות עוד מידע, הרבה מאוד פעמים, כמו שמספרים פה האחים, הבקשה שנכשלת היא בקשה מואשרת. זאת אומרת, אנחנו שלחנו מעט מאוד מידע, איזשהו מידלוור, איזשהו קומפוננטה בדרך, העשירה את הבקשה שלנו בשלל מידע שקיים רק בשרתי החברה, והעבירה אותו הלאה. ואז, כאשר יש שגיאה בהמשך, היא כבר הרבה פעמים כוללת גם הרבה מידע שלא אנחנו שלחנו בכלל. ואנחנו יכולים ללמוד ממנו לא מעט. יש דרך מאוד נחמדה לעשות, למשל, הזרקות SQL, על ידי עידוד שגיאות. מעודדים את המערכת לבצע טעויות, ולהגיד לה, תוציא את המידע הזה ותקפצי מהחלון. ואז היא אומרת, רגע, אין לי חלון. והיא מחזירה לך גם את המידע שביקשת. אז זה דרך מהממת לדגדג מערכות.
אז אתם בעצם מבינים שחברת הסלולר שמכרה לכם סים, בעצם עוקבת אחריכם באיזשהו מקום, או יותר גרוע מעוקבת אחריכם, מעבירה עליכם פרטים לחברות אחרות. ואין דרך באמת להתחמק מזה, מכיוון שכדי שהטלפון הסלולרי והסים יתקשרו עם העולם, הם חייבים לעבור דרך האנטנה הסלולרית, והם חייבים להיות מזוהים כמספר הטלפון שלכם.
נראה לי אתה חושב בקטן מדי. אנחנו לא הסתכלנו על הפרייבסי כל כך, יותר איך אנחנו יכולים להשתמש בזה בתור תוקף.
כן, תחשוב על זה שאתה לא אומר שום דבר לאנטנה פרט אני 1234, והיא מעשירה את המידע, 1234, אני מכיר אותו, יש לו דודה שם, ויש לו משהו במתכון שלו שהוא מאוד סודי, הנה אני רושם אותו פה, אז אתה יכול פשוט להזדהות מול האנטנה בתור, אני 1235, ולקבל את הפרטים של כל דיירי הרשת.
וזה בדיוק מה שתכננו. ברגע שהבנו שזה מה שקורה מאחורי הקלעים, אמרנו, אוקיי, אם מדברים טכנית מה שקורה, מוסיפים מה שנקרא HTTP header, שזה פשוט איזשהו כמה תווים, מחרוזת תווים על הבקשה, ואומרים מספר הטלפון, ומה מספר הטלפון, וברגע שיש את זה, השרת של חברת הסלולר מסתכל על זה כסיסמה לכל דבר. וכמו
שזה שנועם... כמובן נורא סודי, כי אתה לא אומר לאף אחד מה מספר הטלפון שלך.
נכון, אבל להגנתם, ושחזר ה... בעצם שפעם ראשונה ראינו את המידע שהם מוסיפים, קראו לו encrypted phone. וראינו שבעצם יש encryption, הם הצפינו את מספר הטלפון. ופה התבאסנו קלות. כי אמרנו, אם זה מוצפן, אנחנו לא יכולים להתחזות לשאר האנשים. אבל...
אבל אולי ההצפנה לא כל כך טובה.
לא כל ההצפנות נולדו אותו דבר. יש הצפנות, יש הצפנות.
כל ההצפנות הגרועות דומות זו לזו.
נכון. ולצופים הלא טכניים שלנו, אני חושב
ש... אין פה צופים.
יש פה בקונטרול כמה צופים דווקא היום?
אז למאזינים הלא טכניים שלנו, אנשים שמסתכלים
על... אתה אוהב שמאזינים לך?
אני רגיל.
אז למאזינים הלא טכניים שלנו, בעצם ניסינו להבין מה ההצפנה שקורית שם. ואז, כדי להבין את זה, הלכנו לאותה חנות שמוכרת סימים, וביקשתי ממנה בקשה שהייתה חריגה, אבל היא לא שאלה יותר מדי שאלות. אני צריך 5 סימים נוספים, בסדר עולה.
ואני אשלם לך בשטרות במספרים סידוריים עוקבים. אל תשאלי שאלות.
שהדפסתי בבית.
בקובע והודי, כמובן, בגדי המקצוע. ובעצם, ברגע שלקחנו את הסימים האלה, היה נורא קל לראות שכל המספרים המוצפנים נראים מאוד דומים אחד לשני.
אנחנו מדברים על, איך קראנו לזה? Rainbow Table?
לא, אנחנו עדיין לא שם.
אוקיי.
לא, Rainbow Table זה ל...
אני חושב... שאתה מכין את כל הסיסמאות מראש.
כן. אני חושב שההצפנה הזאת היא יותר דומה לאבניבי אבונבה, ברמה הטכנולוגית שלה, ובעצם זו הצפנה שנקראת כסור, שזה...
זה לא הצפנה, אתה מעליב פה את הפעולה הלוגית כסור.
נכון.
היה רשום encrypted phone, מבחינתנו זו הצפנה.
היה רשום encrypted. זה לא הצפנה, זה בערך כמו לעשות גימטריה ולהגיד, אני מוסיף לכל אות אחד. ברגע שהיה לנו כמה טלפונים, יכלנו לראות בעצם את הדמיון.
את התבנית.
כן, לראות את התבנית, ואז היה חלק הכיף, אתה רוצה לספר או?
זה פשוט היה להבין שאנחנו יכולים בעצם לראות כל מספר, ולהיכנס בשמו של כל מספר אחר.
אתם בעצם שולחים את הבקשה המואשרת עם, עם, עם מספר לא נכון, עם מספר של מישהו אחר?
נכון.
ואז מה אתם מקבלים?
זהו, ואז... זה כבר תלוי.
אתם יכולים לקבל את השם קודם כל של בעל הטלפון, כמו שקיבלתם את השם של הצד השמות שלכם.
נכון, אבל אנחנו מזוהים באפליקציה שלהם, של ניהול חשבון של הרשת הסלולרית, ויש שם כל מיני פיצ'רים מעניינים. פיצ'ר הכי מעניין שמצאנו שם היה עקוב אחריי ב-SMS'ים, שבעצם כל SMS שמגיע למספר הזה עובר למקום אחר. מן הסתם לידיים הזדוניות שלי.
זה כמו אימות דו-שלבי לעניים.
נכון, אם אתם יכולים לעשות העברה של אס-אמסים, אתם יכולים להשתלט לאנשים על הכל.
שלחתי לך את הסיסמה באס-אמס.
זהו, אז יש את זה, אתה מכיר שעושים את זה ידני. זה two-factor authentication בלי חשמל, בלי אלקטרוניקה. מישהו יוצר איתך קשר ואומר לך, אני זה וזה, אולי מחברת האשראי, אולי מזה, אני הולך לשלוח לך קוד סודי, ואתה צריך לשלוח אותי אותו כדי שאני יודע שזה באמת אתה. ומה שהם עושים, זה הם נכנסים לחשבון שלך ומבקשים two-factor authentication, השירות מחזיר מספר, המספר מגיע אליך, לבן אדם הלגיטימי, ואתה מקריא לו את זה, ואז אתה בעצם משמש תווך ומעביר לו את המספר הזה, ואז הוא חודר לחשבון שלך.
מגיע לך.
אוקיי.
אז באמת מה שתיארת פה זה two-factor authentication, ואנחנו היינו יכולים לקבל את ה-SMS הזה בלי לשאול את אותו בן אדם.
זה two-factor one cup.
אסור להשוות.
אסור לגמרי. אבל מה שהוא קצת יותר מעניין שהצלחנו לעשות עם זה, זה חשבונות וואטסאפ. אין פה two-factor authentication, יש פה, שלחנו לך SMS, אנחנו עכשיו נעביר את החשבון וואטסאפ למספר החדש שלך.
או reset password לג'ימל.
או reset password לג'ימל.
לא נעים. לא נעים.
בקיצור, הצלחנו על הנייר לחלוטין, להשתלט על חשבונות וואטסאפ של מדינה שלמה איפשהו באירופה.
הוא אומר על הנייר בעצת עורך דינו.
שיושב לידו.
מהנקודה הזאת בעצם מה עושים? כי מעבר לזה שחברת הסלולר הספציפית הזאת היא בעייתית, יש פה קודם כל כשל בדרך שבה גופים יכולים לאסוף עלינו מידע, למרות שלא אישרנו להם. והדבר השני זה ששיטת ה-Two-Factor Authentication, ובכלל השיטה של להבטח מידע באמצעות תקשורת עם טלפון סלולרי, היא לא כל כך יעילה בהרבה מקרים.
הייתי אומר שהיא אפילו מאוד לא יעילה.
שלא לדבר על זה שאין הצפנה בכלל על אס-אמסים. זאת אומרת, אתם עוד עשיתם את התהליך המסובך, אבל אפשר פשוט ליירט את זה מהאוויר.
לא.
לא? GSM...
לא קל, לא בקלות.
לא, זה גם כן מוצפן מהאנטנה למכשיר.
אתה יכול להתחקות לאנטנה ואז לייצר איזה שום
מוד. כן, אבל זה... סטינגרי?
כן.
לא, אבל הדרך שבה שזה עובד, אתה כאילו מתחזה לאנטנה ואז אומר, אני אנטנה, אבל אני לא תומך בהצפנה. ככה אתה עושה את זה.
ב-4G אבל זה לדעתי כבר בלתי אפשרי. היום כל הטלפונים תומכים, אבל אתה צריך מרחק פיזי מהטלפון כדי שזה יצליח.
אוקיי.
זה מאוד משפיע, אבל באופן כללי, חברות סלולר הן אחלה טארגט של מדינות עוינות, לא משנה איזה מדינה אתה.
גם המדינה שלך יכולה להיות עוינת כלפיך.
למרות שאתה לא צריך להיות במדינה מסוימת כדי לחטוף את ה-SMS'ים משם. יש חברה שלמה שנקראת סירקלס, שזה מה שהיא יודעת לעשות, יודעת לזהות אנשים איפה הם בעולם, עם רשת ה-SS7 וידידיהם, וגם להגיד, אני בעצם פה לקבל את ה-SMS ולהגיד, אני בעצם לא פה. אז SMS זה באמת אולי השיטת two-factor authentication הכי פחות טובה שיש. היום, ברוב המקומות שמכבדים את עצמם, יש או איזשהו פרומט על הטלפון, או איזשהו two-factor authentication של מספר שמתחלף כל דקה, כל 30 שניות, או מפתח פיזי, שהרבה יותר מומלץ ומאובטח, מאשר שמישהו ישלח לך מספר שאפשר לגנוב בדרך, ואתה צריך להקיש אותו על משהו שאפשר לגנוב אחר כך.
נכון, אז באמת יש הרבה דרכים, שם לא בחרו את הדרכים הכי טובות, אבל יאמר להגנת...
מה זה, בן דוד של המנכ״ל, הוא סיים קורס ובמאסטרים.
יאמר להגנת החברה, אולי כי הם אירופאים, אבל דיווחנו להם באותו יום שגילינו ובעצם יכלנו לעשות הכל.
חברת הסלולר.
לחברת הסלולר, ויחסית הם קיבלו את זה מאוד יפה. כאילו הם ביקשו ישר לעשות איתנו פגישה, והם לקחו את כל הממצאים, הם ניסו להבין, ישב שם אפילו גורם בכיר כדי לוודא שזה לא מתפספס, והם תקנו את זה כמעט נכון לחלוטין אפילו. אז לא הכל מושלם, וכמובן שישב מישהו מהפרודקט ואומר, מה פתאום, זה פיצ'ר קריטי, אבל הם כן...
תשובות ששמענו באמת, מחברות שמצאנו אותן פרצות.
אני שמעתי הרבה תשובות כאלה.
ובסוף הייתם צריכים לשלם על המלון, כי לא מצאתם שם שום דבר, נכון?
לא, גם שם מצאנו דברים, אבל...
הם לא היו מעניינים פשוט?
הם פשוט לא...
הדברים הרגילים.
הווי-פיי, המערכת הבידור, הטלפוניה.
למה הווי-פיי מחולק לא טוב, למה הסרוויס הזה נמצא שם, למה פה זה אדמין.
להיכנס לכל חדר, כי קל לעשות קופי למפתחות.
כן, אגב, כביכול לכאורה,
בעצת עורך דינו.
בהמון מלונות פה בתל אביב, הטלוויזיות החכמות, אתה בעיקרון יכול להפעיל מה שאתה רוצה בכל טלוויזיה. ופוטנציאל ההטרלה...
אתה יכול להפעיל... בעצם להדליק למישהו את הטלוויזיה על ערוץ מסוים.
לא ערוץ, אתה יכול ממש לנגן סרטונים.
או. למה אנחנו לא עושים סרטון?
אתה היית איתנו שם במלון? זה נשמע לי מאוד מוכר.
כן, המצלמה הזאת, שהיא כאילו מצלמת הבטחה, אז...
זה נועם, אוקיי.
אבל למה אנחנו לא עושים... בוא, אני מציע שאנחנו ניקח את תקציבי הענק שאנחנו מקבלים בתרומות ממאזינינו, 055-2776-766 פייבוקס. ונפיק איתם קליפ מושקע, ואותו נשדר לכל מיני טלוויזיות חכמות.
יש לנו כל כך הרבה תוכניות שאנחנו רוצים לעשות עם כספי הענק שאנחנו נקבל בתרומות, אם בתחבורה הציבורית או בתחבורה הפרטית, או במערכות כריזה כאלה ואחרות.
מה שאנחנו מנסים להגיד זה ש... ההגנה הטובה ביותר מפני השנניגנס שלנו זה שאין לנו זמן. כן. או שתיתנו לנו מאפים ואנחנו נרדם. אגב, כן, המאפים פה הולכים ופוחתים, אני רואה ככל שהזמן עובר. ואתם מסתירים בכוונה, אתם לא מספרים באיזה מדינה זה, לא באיזה רשת סלולר זה, בהצעת עורך דינכם?
גם וגם כי אנחנו לא סומכים על התיקון, ואנחנו, זה משהו שאפילו כמאמר טכני לא פרסמנו, כי לא הרגשנו בנוח לחשוף פרטים יותר טכניים.
ואולי הוא גם נמצא בחברות אחרות?
בישראל אולי.
אני לא יופתע אם לא, ובאופן כללי גם שקראנו על המנגנון הזה, באמת הרבה ISPs, הרבה חברות סלולר, משתמשות פה כדי לתת מידע שיווקי לחברות, ואז חברות מסתמכות על המידע הזה, ואז הן אומרות, המידע הזה בטוח, בואו נבנה עליו מערכות, ואז האינטרנט נשבר.
זה אגב כמו הטכנולוגיה של ביפר, שזה טכנולוגיה בת 30 שנה לדעתי, שעדיין נמצאת בשימוש.
אני רוצה לציין ש-30 שנה זה שנת 92, אז אולי זה אפילו יותר אחורה.
יכול להיות שזה אפילו יותר אחורה. ותודה שאתה גורם לי להרגיש יותר זקן ממה שאני. והטכנולוגיה של ביפר, שעדיין נמצאת בשימוש היום, בשלל גופים, חלקם ביטחוניים, היא לא מוצפנת בשיט.
ואתה יכול...
בעזרת אנטנה, שעולה $10 באלי אקספרס, ותוכנת SDR חינמית, שאתה מחבר למחשב, אתה יכול להאזין לתקשורת הביפר, שזה אמבולנסים וגופי ביטחון.
וביפר מכסים את כל המדינה, כי הם לא יודעים איפה המכשיר נמצא.
אז כל הודעה נשלחת לכל מקום.
כי הביפר, בניגוד לטלפון הסלולרי, שאומר לתא הסלולרי, אני פה, תדבר איתי פה, ביפר לא מתקשר בחזרה. אז כדי להוריד את ההודעה אליו, צריך לשדר אותה על כל המדינה.
זאת אומרת, כל הודעה שנשלחת בכל המדינה, מגיעה לאנטנה שלך של $10, אבל היא מגיעה מוצפנת.
אינקריפטד.
או.
ואז, אם נזכרים בטכנולוגיה העתיקה של שנות ה-70, 80, 90, היה קוד אסקי, כי כל תא זיכרון היה בו 8 ביט, היה בו 256 בייט, אז זה התווים שהיו. אז, כשאתה רוצה לשלוח הודעה בעברית, אי אפשר לשלוח תווים בעברית בביפר. אז מה הם עושים? א', למשל, הערך אסקי שלו הוא 128.
הוא אומר את זה בעל פה, הוא לא מסתכל עכשיו על שום אינטרנט.
זה בגלל שאני זקן. מורידים ממנו 64 בערך.
איך אתה לא זוכר את זה בעל פה?
אני גרוע בחשבון. עד שאתה מגיע ל-65, שזה A. אז א', זה איי, ואז אתה מקבל מין הודעה מחורבשת כזאת, ואתה בתור תוקף זר, אתה אומר, אוי ואבוי, איך אני יכול לקרוא את ההצפנה המשוכללת הזאת? עד שאתה אומר, רגע, זה בעצם בעברית, אז אתה מעביר את הערך אסקי מאנגלית לעברית, עם פלוס מטופש, ואתה יכול לקרוא את כל ההודעות שעוברות, חלקן גם של ארגוני ביטחון חשאיים, שאומרים מי מחכה בשער, מה מספר הזהות שלו, מה מספר הרכב שלו,
אנחנו צריכים לעשות איזה וורד דרייבינג כזה יום אחד.
לא צריך וורד דרייבינג, אתה עושה את זה מהבית שלך. וורד סטנדינג,
סיטינג.
זה נשמע כאילו נועם כבר עשה את זה. הוא סיפר לנו בדיוק את כל ה...
לא, לכאורה.
לכאורה.
כביכול לכאורה. אגב, זה לא רק אני, אלא לכאורה כביכול, אלא יש טקסטים בנושא. ובאמת, כל מה שאתה צריך, אנטנה קטנה, לפטופ קטן, וקצת סבלנות.
והפעם בפינה השיווקית שלנו, פרסום בסייבר סייבר. מחפשים הקריות, מגייסים עובדים, צריכים סיסו שלא סוגר את הבסטה בחמישי בערב. בקיצור, מחפשים עובד שחי את הסייבר סייבר 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 סייבר. הדקה הראשונה של הפרק הבא של סייבר סייבר יכולה להיות שלכם. דברו איתנו בסייבר את cyber-cyber-coil או בסייבר סייבר את cyber-cyber-coil או בסייבר את cyber.cyber-cyber.co.il או דרך תיבת ההדלפות הסודית. פרסמו אצלנו ותוכלו להגיע להאקרים הכי פריחים שיש למדינת ישראל להציע. מחירים מיוחדים ללקוחות ששולחים מאפים טעימים בדואר. סייבר סייבר, מתמסחרים, אבל רק בשביל הפחממות.
חזרנו אליכם, האחים ניר ואור דואן.
אנחנו רצינו לדבר איתכם על פרסום אחרון שהוצאתם לא מזמן, לגבי הטכנולוגיה שמזמן רצינו...
שהוא אומר לא מזמן, הוא מניח באופטימיות שהפרק הזה יצא זמן קצר אחרי שהוא מוקלט.
לא מזמן בעידנים גיאולוגיים.
אני מעידן האקרוסטיכון.
אנחנו רצינו הרבה זמן כבר לדבר על הטכנולוגיה המרהיבה הזו.
NFT.
אז בואו, ספרו לנו קודם כל מה זה NFT.
כחלק ממה שאנחנו עושים, יוצא לנו באמת הרבה לעבוד בעולמות הקריפטו ובעולמות ה-NFT.
האם זה כמו ב-IoT שה-S זה security?
לא.
אוקיי.
ה-F זה security.
כי אנחנו שומעים כל כך הרבה על פריצות ל-NFT וגנבות וגנבו לזה את הקוף. אתה זוכר? לסס גרין? לסס גרין גנבו את הקוף העצל?
I had a few assets stolen straight from my wallet.
משועמם, קוף משועמם. כן, יש המון, אולי גם כי מכוונים אליהם, כי יש שם המון כסף, אבל זה טכנולוגיה שקל לעבוד בה על אנשים.
אבל אולי לפני שאנחנו נכנסים לקופים ועניינים, בוא נשמע קצת על הטכנולוגיה.
אוקיי.
אוקיי, אז אני אנסה לדבר באמת טיפה על הטכנולוגיה, בלי החלק של ההייפ, אלא מה קורה באמת מאחורי הקלעים.
אבל כל הוויטמינים בהייפ, כל הטעם בהייפ.
אז אני אגע גם בהייפ, למרות שזה פחות האזור שלנו, הייתי אומר.
זה הייפ אורגני.
כן, אני אוכל רק הייפ אורגני. אז בעצם NFT זה היכולת שלך להנפיק איזושהי תעודה דיגיטלית שהיא בלתי משתכפלת. זאת אומרת שדולר, אתה יכול להנפיק כמה דולרים וכולם יהיו שווים אותו דבר. NFT, אתה יכול להנפיק מספר NFTs, לא כולם יהיו שווים אותו דבר. אתה יכול למכור תמונה, כמה תמונות, הם אף פעם לא יהיו בדיוק אותו הדבר, כל אחת תהיה שונה, ולכל אחת תהיה את הערך שלה. כל NFT יש לו ערך אחר. והרבה פעמים כדי לייצר הייפ, שבעצם מוכרים NFT, אמן מנפיק כמה אלפי יצירות אומנות.
ייחודיות?
שונות. הרבה פעמים זה נעשה בקוד, זאת אומרת, הוא מייצר איזושהי תוכנה שמשנה כל מיני אובייקטים, ואז מוסיף קצת נגיעות בידיים. לדוגמה, אתה יכול לקנות NFT של קוף, ויש הרבה מאוד קופים שכולם נראים די דומה, ופתאום יש קוף עם כתר ושיניים מזהב. אז הקוף הזה יהיה שווה הרבה יותר.
אבל למה?
אז בוא נלך למשהו שיש לו ערך בעולם האמיתי, ואז זה יהיה ברור. קלפים של פוקימון.
כמובן, יש להם ערך עצום בעולם האמיתי.
קריטי. כן אפשר להשוות את זה ליצירות אומנות אמיתיות. אם אתה לוקח כל הציורים של ון גוך, אז יש כאלה ששוות פי מאות מציורים אחרים. אני עוד לא יודע להגיד למה, אבל לא נראה לי שאני הבן אדם.
גם דיסקליימר חשוב, אנחנו באים מעולם הסקיוריטי. האם... NFT עוזר לעולם, האם הוא טוב, האם ההייפ מוצדק, זה לא אנחנו. אנחנו ראינו הזדמנות שבו הרבה אנשים נפגעו, ואנחנו יכולים לעזור להם.
אני רק רוצה לשפוך את חמתי פה על התעשייה המעוקמת הזאת של ה-NFT, ולהכריז ש-NFT נועד כדי להלבין כסף.
חשבתי שביטקוין נועד בשביל להלבין כסף.
ביטקוין, אתה צריך להגיד מאיפה קיבלת אותו. זה מה ששואלים אותך ברשות המיסים, אם אתה בא ואומר, יש לי ביטקוין. מאיפה לך ביטקוין? אתה צריך להתחיל להמציא סיפורים. NFT, אתה אומר, מה, מכרתי אבן ב-500 מיליון דולר. מה, אתה לא מאמין לי? הנה NFT. עכשיו, לך תסביר למס הכנסה, מה זה NFT, והוא לא יכול להתווכח איתך בגלל שאף אחד לא יודע למה האבן הזאת שווה 500 מיליון דולר. מישהו שילם עליה 500 מיליון דולר, היא כנראה שווה 500 מיליון דולר. וככה אתה לוקח כסף...
ומישהו הזה אגב יכול להיות אתה בחשבון אחר.
לכאורה כביכול. הכסף מתונף, NFT של קוף או אבן או whatever, כסף נקי.
קצת מזכיר לי את עולם האומנות.
אסור להשוות.
אז באמת, האם הקלף של פיקאצ'ו שווה מיליון או 2 מיליון? אני לא יודע, אבל בסוף מישהו מוכן לשלם.
האם יש לו משקפיים ושיני זהב?
בדיוק. וזה מה שאנחנו ראינו גם בעולמות ה-NFT. ואני שנייה סולל עוד טיפ טיפה טכנית. לכל NFT יש ID, זאת אומרת איזשהו מספר סיריאלי, ויש לו משהו שנקרא מטה-דאטה, שבמטה-דאטה באמת רשום האם ל-NFT הזה יש שיניים מזהב, האם הרקע הוא לבן, האם כל מיני דברים כאלה. וכשאמן מנפיק 1,000 NFT, בעצם יש אחד שיש לו שיניים מזהב, והוא הכי מיוחד.
זאת אומרת, יכול להיות 800 NFTים כאלה עם שיניים כחולות, ורק אחד עם שיניים מזהב, ואז אתה אומר, אוקיי, זה נדיר.
זה נדיר, בשפה של, בג'ורנל זה נקרא לג'נדרי. אנשים יכולים לשלם עליו יותר כסף, פי 50, זאת אומרת, אם אחד לא נדיר עולה $1,000, פתאום אחד עולה $50,000. והאינסנטיב להגיע אליו, מן הסתם, הוא גדול.
מה ההבדל בין זה לבין חתולי הקריפטו, עליהם השלום?
זה עולם דומה ומקביל, אבל לא לגמרי קשור.
גם שם זה היה יצירות, שזה היה חתולים, והיו להם תכונות עם רמות נדירות שונות שקבעו את הערך שלהם.
נכון, וזה בעצם התחיל את אחד ההייפים הכי גדולים סביב ה-NFT, ומאז נוצרו עוד כל מיני פרויקטים כאלה ואחרים, ומה שאנחנו גילינו זה שבשלבים מסוימים אתה יכול לדעת מי ה-NFT הנדיר לפני אנשים אחרים. יש שלב כלשהו שפרויקטים מחליטים עוד לא לחשוף מה יש על הקלפים, זאת אומרת, לכולם יש איזה שהם קלפים לבנים.
ואנשים קונים אותם לפני שהם יודעים, זאת אומרת, הם קונים והם פותחים את החבילה, ואו שקיבלו נדיר או שלא.
בדיוק.
ואתה אומר, אני שם את החבילה מול השמש, ואני רואה את הציור הנדיר לפני שפתחתי אותה, לפני שקניתי.
נכון, וזה קורה בפועל בגלל המטה-דאטה הזה שתיארתי קודם, שהפרויקט אונר, מי שאחראי לפרויקט, אומר לבלוקצ'יין, שזה משהו שהוא פאבליק וכולם יודעים מהו, שאפשר לדבר שנייה מה זה בלוקצ'יין, אבל סוגריים.
בקיצור זה המרשם, זה המקום שבו רושמים את כל המידע הזה, של מה יש ב-NFT ולמי הוא שייך, ואיפה הוא עבר, מאיזה יד לאיזה יד.
נכון. והמנהל של הפרויקט בעצם אומר, עכשיו אני אכניס את המטה-דאטה לכל ה-NFT.
מה הבאת לי? מה יש כאן?
אבל אני עדיין אשאיר את זה בסוד, אני עדיין לא אגיד, עכשיו כולם לפתוח.
זו הפתעה!
עוברים כמה שעות, ורק אז הוא מחליט לפרסם, עכשיו כולם לפתוח ולראות האם באמת יש לכם את הנדיר או לא. ובכמה שעות האלה יש איזשהו race condition, שבעצם אנחנו הבנו שאנחנו יכולים להבין מי נדיר ומי לא, ולהחליט מה לקנות לפני אנשים אחרים.
נשמע כמו כסף חינם.
זה כסף...
הרבה כסף חינם.
המון 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 כסף חינם.
אז זה מסביר את המאפים היוקרתיים שהגיעו פה לאולפן.
כן. כביכול.
פה, אני רואה פה אחד נדיר, עם הפיסטוק.
זה שלי.
נוכיח.
ובאמת עשינו מחקר אנליסטי בשביל להבין למה זה קורה, כמה זה קורה, באיזה פרויקטים זה קורה, וחקרנו ידנית, זה לא עבודה שאפשר לעשות בצורה אוטומטית, אין פה איזשהו סקריפט שיכול לרוץ עכשיו על כל הפרויקטים. פתחנו קוד של 100 פרויקטים של NFT, וראינו שבערך 10% מהפרויקטים יש להם את החולשה הזאת.
האם החולשה הזאת היא בעצם שהמטה דאטה, של כל הקופים הזהים הוא זהה, והמטה דאטה של הקוף השונה הוא שונה? או שזה לא כזה פשוט?
זה לא כזה פשוט. לחולשה קראנו bad reveal, כי הריביל הוא השלב הבעייתי, השלב שאומרים, עכשיו כולם לפתוח. זה שלב שתוקף כבר יודע מראש מי הקוף המיוחד, והוא כבר קנה אותו במחיר זול, ועכשיו הוא יכול למכור אותו פי 50, כמו שאמרנו. צייצנו את זה בטוויטר, משם זה התפוצץ והגיע יותר רחוק ממה שחשבנו.
עד נתניה,
ומעבר
לים.
ופנו אלינו הרבה פרויקטים ואנשים שמתעסקים ב-NFT ושרוצים לקנות NFT, וביקשו מאיתנו להסתכל על עוד פרויקטים, וזה באמת בהמון מקומות. אין כרגע רגולציה ואין סטנדרטים שמנחים איך בדיוק להתמודד עם זה ואיך בדיוק לנהל את שלב החשיפה של ה-NFT. זה השלב הבא שלנו, של איך אנחנו מכניסים קצת יותר סטנדרט לעולם החדש הזה.
הבעיה היא פרוטוקול שאנשים בחרו להשתמש בו כדי לבצע את הרישום הזה?
הבעיה שאין פרוטוקול, ושכל אחד עושה מה שנראה לו נכון.
וכמובן שלהמציא את ההצפנה שלך, זה הפתרון הטוב ביותר, שתמיד צריך לעשות.
היה לנו ויכוח של כמעט חצי שעה עם בעלים של פרויקט, שהסביר לנו למה שהוא המציא את ההצפנה לעצמו, הוא עשה את זה טוב. ואנחנו אמרנו לו, אבל אנחנו רואים את ה...
רואים לך את הקוף.
רואים לך את הקוף.
כמו ההצפנה של טלגרם, שרק בן אדם אחד המציא, והוא לא חושף עד הסוף מה קורה שם, ואין סיבה לשאול שאלות.
זה בטוח בסדר.
או
כמו ה-SSL, שהאמריקאים לא חושפים איזה מספרים ראשוניים בחרנו. אנחנו אומרים לכם, זה בסדר.
בואו ננסה עכשיו, אנחנו נשים מוזיקה של דרמטי, ומסובך, ותנסו להסביר בשפה הכי פחות מתוחכמת שאתם יכולים להדיות, מה הפרצה, מה הכשל.
אוקיי.
ויש לכם 30 שניות, גו.
בעצם הבעיה פה שהחשיפה של המטה דאטה של ה-NFT נעשית בשתי טרנזקציות, בשתי פעימות. פעם אחת אני אגיד לבלוקצ'יין מה המטה דאטה שלי, פעם שנייה אני אחשוף ויגיד לכולם עכשיו לפתוח ולהסתכל. וזה בעצם אמור להיות בפעם אחת. אני אחשוף רק כשאני אגיד לבלוקצ'יין.
למה עושים את זה ככה? זאת אומרת, מה הקטע?
מה הקטע? אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה למה NFT זה טוב ולמה זה לא טוב.
אבל בגלל הסיבה שעושים את זה ככה זה כדי לייצר הייפ. שאנשים מרגישים, ואני חושב שזה פסיכולוגיית האדם הרבה לפני NFT, שאתה מרגיש בדיוק כמו לוטו. אולי אני אקנה עכשיו ב-100 דולר משהו שיהיה שווה 50 אלף דולר. מקסימום, אני אמכור את זה עוד פעם ב-100 דולר. זה יוצר הייפ מאוד גדול לסביב הפרויקט.
הקטע שאתה קונה את זה ב-100 דולר, ואז מוכר את זה בדולר, כי אף אחד לא רוצה את השיט שלך.
זה נכון אפילו יותר ללוטו. אתה קונה ב-100 דולר, ואתה כנראה לא תקבל כלום כל החיים שלך. אז פה זה 1 ל-10,000.
עסקה, אי אפשר לסרב.
אז מה הסיבה בעצם שעושים את זה בשתי פעימות ולא אחת? יש הצדקה לזה?
כי רוב מי שמפתח את הפרויקטים האלה הם ילדים בני 17. אבל באמת חשוב להבין כמה העולם הזה באמת עוד בחיתולים, שבסוף פרויקטים ששווים, וזה תעשייה שמגלגלת מיליונים אם לא מיליארדים רק של NFT, אבל מי שמפתח אותה זה לא אנשים שאומרים, אני פרויקט שמחזיק פה מאות מיליוני דולרים, אני בסך הכל עשיתי קוף יפה. אז שם הרבה מהבעיה.
זה מזכיר לי את הפרק הנפלא של קריפטו איילנד, שמספר על האנשים שניסו ליצור מטבע ולקנות עותק של החוקה האמריקאית שעמד למחירה פומבית, והתיאור של איך הם החליטו ואיך הם התנהלו, ובדיוק, הוא כאילו מין, יודע, חבורה של ילדים מתלהבים, אני אפילו לא יודע אם הם צעירים, אבל הם ילדים מתלהבים, שעשו משהו, ופתאום מלא אנשים נתנו כסף, ופתאום היה להם מלא כסף, ופתאום הם רצו לקנות את הדבר הזה, ולא הצליחו.
Sotheby's estimate for the Constitution's price had been $15 to $20 million. At $30 million with Brooke Lampley, 31, 32. The maximum they could bid was a little over 41. 40 million, nice round number. So the closer the number got to 41 million,
can 41 be next?
The closer they were to losing this thing.
Anyone else welcome to jump in, but Brooke Lampley, the bid is yours for the United States Constitution at $41 million.
ספציפית אגב, הם לא הצליחו לקנות את החוקה כי הכל בבלוקצ'יין פתוח, ובדיוק כמו בחולשה שמצאנו, שכחו מזה, ואז הבן אדם, היה איזה איש עסקים.
זה מכירה פומבית.
והוא ידע כמה כסף יש להם.
הוא ידע כמה כסף יש להם.
הוא ידע מעל מה הם לא יכולים לעלות.
בדיוק.
כמו שאומרים, בכל התערבות, יש רמאי ויש טיפש.
האמת שהקטע הזה של למכור ולקנות, וזה היה בדיוק קטע כזה במערכון של ארץ נהדרת, של ההייטקס.
ואני קונה אותו ממנו ב-$1,000. דייבי קונה אותו ממנו ב-$2,000. אני קונה אותו מדייבי ב-$10,000.
תנו לי אין!
אין!
תנו לי אף!
אף!
פאק! ירד ל-$2,000.
אגב, יש לי דוגמה טובה לשימוש אמיתי ב-NFT, אם אתם רוצים.
אופה, רגע, עצרו הכל, יש לנו סקופ, פרסום ראשון, שימוש אמיתי ל-NFT, 30 שניות.
אוקיי, אז יש באמת כל מיני פרויקטים שמתחילים ולוקחים נכסים אמיתיים שהם לא זהים, לדוגמה נדלן, ומנפיקים אותם כ-NFT. אז אם עכשיו אני כחברה פרטית קונה הרבה מאוד דירות ומנפיק אותם כ-NFT, אנשים יכולים לקנות את הדירות האלה דרך הבלוקצ'יין בצורה נוחה, ולא צריכים לעבור דרך השירותים הבעייתיים מטעם המדינה.
לא קוראים לזה טאבו?
אז זה בדיוק טאבו, רק בניגוד לטאבו זה מהיר וזריז.
אין רגולציה ויש מלא רמאים ויכולים לקחת לך את הכסף ולהיעלם, אתה אומר.
אתה אומר את זה כאילו זה דבר רע.
אז כמו בטאבו.
אז באמת יש עוד הרבה סיכונים, אבל שחושבים על לאן זה יכול ללכת בעתיד, ואני לא פנבוי של NFT, אבל אני כן חושב שאם יהיה איזושהי חברת הייטק שתדע לנהל את זה בצורה טובה, הנכסים אף פעם לא בבעלותה, כי הם בבלוטשיין, אז גם אם החברה נעלמת, הנכסים נשארים, ואפשר לעשות כל מיני אינדקס פאנדס, כל מיני בתים מסוימים, יהיה פה כל מיני מכשירים פיננסיים חדשים שיבצרו, שיאפשרו השקעות מעניינות בנדלן, שאין היום.
אני חושב שנדלן הוא שוק שלא סובל ממספיק מניפולציות והונאות, אז...
זה נכון?
גם לא יכול להיות משבר כלכלי מנדלן, אז הדברים האלה הם בטוח טובים.
כן, זאת אומרת, אין סכנה כזאת, זה לא משפיע על שום דבר בעולם האמיתי.
ואפשר לחנות שם את החד קרן שלך, ולעלות על ענן מצמר גפן, ולשיר קומביה.
אנחנו יודעים שכשאנחנו חושפים פרצת הבטחה ופונים לחברה, הרבה פעמים אנחנו מקבלים כל מיני איומים מרומזים, לא מרומזים, משפטיים ואחרים. כשאתם מוצאים פרצת הבטחה בתחום שלם, שהוא כל כך גדול וכל כך מלא בכסף, קיבלתם איומים? קיבלתם דוקסינג או אנשים שאמרו לכם, אנחנו נבוא אליכם ונטפל בכם, או קרה משהו כזה?
אנחנו... מקבלים המון כאלה גם ככה.
אוקיי. אז הכל בסדר.
אני כל הזמן אומר לניר.
בתור חוקר סייבר?
כל הזמן.
אז יום שני.
אז יום שני, לגמרי. מה שהיה מעניין בפרצה הזאת, שלא מצאנו פרצה, מצאנו מעין משפחה, או מעין סוג חדש של פרצה. אם אני אשווה את זה שנייה למשהו אחר, לא מצאנו את ההזרקת קוד ספציפית באתר מסוים, מצאנו שאפשר לעשות הזרקת קוד.
אני מציע תחדיש, שנקרא לזה טופשה.
אני חשבתי על זורקה, אבל שלך יותר טוב.
וזה בעצם משהו שאנחנו מקווים שמפה נוכל לקחת אותו לאיזשהו סטנדרט, או למצוא אותו בעוד פרויקטים, ולבדוק אותו בעוד פרויקטים.
יצרו איתכם קשר גופים שעוסקים בניסיון לעשות איזושהי תקינה, או איזושהי סטנדרטיזציה של העולם המאוד פרוע הזה של בלוקצ'יין וקריפטו?
כן, אז עבדנו באמת עם גוף שהיום הוא בין החברות הכי גדולות לסוד של דיו דיליג'נס ל-NFT, זאת אומרת, בדיקה כמה פרויקט הוא אמיתי, לא רק בפן של הסייבר, אלא מכל...
פשוט אתה מדפיס שקופית שכתוב עליה
סכם,
ושולח אותה בפקס. הנה, פתרתי את הבעיה.
אז זה מודל עסקי מעניין. זה מודל עסקי מעניין, אני אציע להם.
אגב, אתה יכול לשלוח פקס מהפיליפינים בשברירי סנט.
אמא שלנו מומחית בפקסים, אז אין בעיה.
מה אמא שלכם עושה?
אמא שלנו נלחמת בחברות על ידי שליחת פקסים, ואז איומים שהם לא קיבלו את זה.
זה קצת דומה למה שאתם עושים, זה קצת להיות האקר.
היא תוקפת ממקום אחר.
כן, רק חברות שעשו דברים שלטעמה לא בסדר, עזרת לכל מיני אנשים עם מוגבלויות שניצלו אותם, והיא נלחמת בשבילם.
ואיך אתם הגעתם לתחום הסייבר? שניכם גם. בדרך כלל יש תחרות בין אחים, אז לפעמים הולכים לכיוונים שונים, כל אחד בכישרון שלו?
לא, האמת שממש לא היה פה תחרות. גיקים מגיל צעיר, היינו, מאוד אהבנו להיות בעולם הפיתוח מגיל מאוד צעיר, לייצר כל מיני תוכנות. אני זוכר את ההתלהבות של ליצור תוכנה שמחייגת בשבילי מהטלפון, כי זה עוד עבד על אותה טכנולוגיה. ומשם הרבה זמן חיפשנו איך אנחנו נוכל לעשות משהו ביחד. בתחילת סייפר, כשהיינו white hat hackers, צחנים עם כובע לבן, מצאנו איזשהו משהו ששנינו אוהבים לעשות, ואז אחרי שדיווחנו להרבה חברות, רצו את הזמן שלנו, ובעצם ככה סייפר נוצרה.
סייפר, משחק מילים על יותר בטוח וסייפר? או שזה, איך כותבים את זה?
כולם מתבלבלים, אבל בגדול זה בטוח יותר.
S-A-F-E-R.
לא, זה עם Y באמצע.
סייפר עם שגיאת כתיב.
S-A-Y-F-E-R, כן. שגיאות כתיב זה גם במשפחה.
כן. טוב, גם אין ברירה אחרת, אתם לא יכולים למצוא דומיין.
בוודאי, כן.
לאן אתם רואים את התחום הזה הולך? זאת אומרת, התחושה של מי שלא נמצא בתוך זה, אבל שומע על זה, זה שיותר ויותר נתחים מהחיים שלנו, נמצאים בסכנה נוספת, חדשה, של דליפת מידע, ושל פריצה, ושל שיתוק מערכות, ושל רנסומוויר, ושל כל מיני דברים כאלה. זה מבאס, אתם קצת מבאסים.
אז אני חושב שזה כן תחום שמתייצב, ותמיד יהיו טכנולוגיות חדשות שהן יהיו לא יציבות, וטכנולוגיות ישנות יותר שהן הרבה יותר יציבות, אם אתה מסתכל היום על טלפונים ומחשבים וכל מיני עמדות קצה, הם יחסית במצב בסדר. כאילו אם לפני, אפילו לפני 6-7 שנים, היית בקלות מוריד קובץ וכל המחשב שלך מוצפן, אז זה עדיין קורה היום, אבל הרבה פחות. אז אני כן חושב שיש איזושהי התייצבות.
בית החולים הלל יפה התקשר.
טוב, אבל
הוא לא התקשר, הוא שלח בכתב.
אני מנוע מלהגיב את דעותיי. אבל אני כן חושב שיש הרבה התקדמות ועולם מתייצב, אבל מצד שני גם תמיד יש אנשים רעים שיחפשו במקומות שלא מסתכלים עליהם, ואימרג'ינג מרקטס תמיד יסבלו מאוד מכל הדבר הזה.
וכמו עם נשק, הפתרון היחיד לאדם רע עם מחשב זה אדם טוב עם מחשב.
ויש פה שניים שגם מביאים אפי.
אנחנו בצד שלכם.
לגמרי.
ועכשיו, מכיוון שהבאתם לנו סיפורים כל כך מעניינים, אנחנו ניתן לכם לעשות פרסומת עצמית. 26 שניות.
תודה רבה. אז באמת, אני חושב שכל מי שמעוניין בסייבר ומחפש לפרוח, אנחנו כחברה מאוד מאמינים בלתת הזדמנויות, אז אתם מוזמנים להגיש בקשת עבודה באתר. כל חברה ש
כל החברות סייבר מחפשות עובדים ולא לקוחות. אני לא מבין את זה. כאילו
עובדים זה תמיד חשוב. וגם לקוחות זה חשוב, אז אם אתם חברה ואתם רוצים להיות יותר מוגנים, וחשוב לכם שיבדקו אתכם ברמה גבוהה, נשמח לעזור, דברו איתנו.
safer.io?
נכון.
בדיוק. וואו, זה היה ניחוש ממש פקש.
נכון? אגב, אני רוצה להעיד שראיתי בעיניים שלי את העבודה שלהם, ושווה.
תודה רבה.
האחים ניר ואור דואן. לא תאומים אגב, גם לא באותו גיל.
לא.
הם לא דומים גם.
אם הם לא תאומים, בטח שהם לא באותו גיל.
הם גם לא דומים. הוא דומה, הוא פחות.
אחד מהם דומה.
אחד מהם דומה.
אחד דומה.
אז תודה רבה וסייבר סייבר לכם.
סייבר סייבר גם לכם.
סייבר סייבר לכולם.
סייבר סייבר.
וסייבר סייבר לך נועם רש, וסייבר סייבר למאזינות, למאזינים ולמי שלא. אנחנו זמינים לתקשורת מוצפנת או לא מוצפנת
בפקס.
טלפון. 0-5-5-2-7-7-6-7-6-6. הודעות טקסטואליות וקוליות משלל סוגים.
וגם הפעם הגיעו כמה דברים ממש מגניבים לתיבת ההדלפות, אז
כן, אנחנו רוצים להודות. להודות לכם. ומי שלא מדליף, לפחות שיתרום לקיוור של המפעל המפואר הזה. פייבוקס 0552-776-766, ואפשר ליצור איתנו קשר כמובן דרך האתר תיבת ההדלפות הסודית, וכתובת האימייל הכל נמצא ב-cybersyber.co.il, יש שם גם ארכיון של פרקים, והמון המון תמונות מיוחדות שעשינו לכל פרק, כי אנחנו ממש, יש לנו זמן מיותר, ובגלל זה זה כל כך לאט.
אנחנו עובדים על התמונות.
זהו, שלום.
עד כאן סייבר סייבר להפעם. נהנתם? ספרו לנו. לא נהנתם? תתלוננו למערך הסייבר.
מופק על ידי פודקאסטיקו.